הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן.
שלום, אני אלון פרידמן. כששואלים את הילדים שלי מה אבא עושה, התשובה שלהם הוא עובד בלהיות יהודי. בואו נבין מה זה אומר.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
את הפער שבין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות אפשר להבין גם על רקע של כיווני מחשבה. בעוד בישראל אנחנו רואים בעשורים האחרונים שדעת הקהל הולכת ימינה לכיוון שמרנות פוליטית יותר ויותר, בקרב יהדות התפוצות ויהדות ארצות הברית באופן מרכזי, הטרנד הולך דווקא לכיוון של ליברליות. ואנחנו יודעים כבר הרבה זמן שיהדות ארצות הברית מצביעים למפלגה הדמוקרטית. הם נוטים יותר שמאלה מבחינת הכיוון שלהם. ובארץ אנחנו רואים בדיוק את הסיפור ההפוך. אחד הדברים שמראים לנו את זה בצורה הכי הכי מובהקת, ושוב, אני חוזר לפערים בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל, הוא הסיפור של מתווה הכותל. המאבק והתסכול סביב למי מותר להתפלל, באיזה חלק של הכותל ובאיזה אופן של תפילה, הוא מאבק שמלווה הרבה זמן את השיח הזה בין יהודים בתפוצות ליהודים בישראל. ובשלב כלשהו בקיץ 2017, אם אני זוכר נכון, ביקש ראש הממשלה מיושב ראש הסוכנות דאז, נתן שרנסקי, להישאר שנה נוספת בתפקידו בשביל משימה אחת חשובה ביותר, לנסות ולהגיע לפשרה בין מדינת ישראל ומי שמייצג אותה בכותל, שזה בעצם רבנות הכותל, לבין יהודי התפוצות לגבי הגישה לכותל והאפשרות לקיים בו תקסים יהודים שיהיו מקובלים על כל הזרמים ביהדות. נתן שרנסקי נשאר שנה נוספת, וביחד עם נציג הממשלה, דאז מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, התחילו לעבוד קשה מאוד על מנת לכנס את כל הצדדים יחד ולהגיע לפשרה. אחרי שנה של עבודה, הצליחו להגיע להסכמות, והיו מעורבים בהסכמות האלה כמעט כל מי שיש לו נגיעה לכותל. החל מנשות הכותל שמיוצגות גם בארץ וגם בתפוצות, דרך התנועות הגדולות, הרפורמית והקונסרבטיבית, כמובן נציגי הרבנות ומנהלת הכותל, והצליחו להגיע לפשרה, ואני זוכר באופן אישי את הפשרה הזאת נחגגת אחר כבוד בכינוס גדול של הסוכנות היהודית, של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית בתל אביב, ושם נעמו כולם בהמון חגיגיות, והצליחו להסביר כמה הפשרה הזאת היא היסטורית וחשובה, וכמה לכולם כאב להגיע לפשרה הזאת, וכמובן כולנו יודעים שפשרה טובה היא פשרה שבה כולם מרגישים שהם ויתרו על הרבה מאוד מהליבה של הטיעונים שלהם. ומתווה הכותל בעצם יצא לדרך, הצליחו להגיע להסכמות על איך הכותל יכיל את כל הזרמים ביהדות, וכולם יקבלו את כולם. 3 חודשים בערך אחר כך, הגיע אולטימטום מצד המפלגות החרדיות אל ראש הממשלה, שבעצם אמר, זה אצלנו לא יכול להיות. לא ייתכן שנשים יקיימו תקסים בכותל, שיהיו תפילות ועצרות ללא מחיצה, ובעצם המפלגות החרדיות הרימו על אולטימטום לראש הממשלה, ואימו בפירוק הממשלה כל עוד מתווה הכותל עומד על כנו. ראש הממשלה ביטל את מתווה הכותל. בואו תשמעו עד כמה מפחיד המתווה השוויוני של הכותל את המפלגות החרדיות, ועד כמה מפחידה אותם יהדות ששונה מהיהדות ההלכתית, שהיא גם היהדות היחידה שבה הם מוכנים להכיר. הנה סגן השר משה אבוטבול משס, מעל דוכן הכנסת בשנת 2021.
הממשלה הזו מנותקת לגמרי מהציבור 360 מעלות. הדרדור של הרפורמים גבוה, שימו לב והמון זהירות.
בקיץ 2018, בעצם למי שעוסק בתחום, התרחש המפץ הגדול של ביטול מתווה הכותל, זמן קצר מאוד אחרי חגיגות ההישג של הגעה להסכמה, והביטול הזה קרה תוך כדי שיהדות התפוצות מתכנסת כאן שוב במסגרת חבר נאמנים של הסוכנות היהודית. יהדות ארצות הברית קיבלה את זה כסתירה גדולה מאוד, והחליטו באותו ערב לבטל את ארוחת הערב הקבועה להם עם ראש הממשלה, ובבוקר למחרת לבטל את כל הלוח הזמנים של הכינוס, ולעלות לכנסת על מנת למחות על ההחלטה לבטל את מתווה הכותל. כך באמת היה, וחברינו יהודי ארצות הברית עלו לכנסת ומחו, כנראה באופן שבו אמריקאים יהודים מנומסים יודעים למחות, וכאן בארץ, בזירה הציבורית, כמעט ולא היה זכר להתרחשות הזאת. אני זוכר באופן אישי את הבוקר למחרת, כשהתעוררתי לפתוח עיתון וציפיתי לראות שם את המפץ הגדול הזה בא לידי ביטוי, על השער של ידיעות אחרונות הייתה ידיעה גדולה וכבדה, בריטני ספירס נחתה בישראל. בדפדוף קדחתני הצלחתי בסוף בעמוד 17 למטה למצוא איזה ריבוע אפור שבו הזכירו בשלושה משפטים שמתווה הכותל בוטל, שמנהיגי יהדות ארצות הברית רואים בעניין פגיעה חמורה, ושהם עלו לכנסת על מנת למחות על כך. ביטול מתווה הכותל היה מעין אבן דרך בסתירות הלכי שראינו שממשלת ישראל מעניקה לאחינו בתפוצות. זה המשיך אחר כך סביב חוק הלאום, סביב מעצר של רבנים. אני זוכר סיפור שבו רב בחיפה, בחמש בבוקר, הוצא ממיטתו ונגרר לחדר החקירות כתוצאה מתלונה שהוא מבצע טקסי נישואים מחוץ לרבנות האורתודוקסית. רב קונסרבטיבי שבמשך שנים היה עושה תקסים יהודים לנישואים, פתאום כתוצאה מתלונה שהתקבלה נגדו מוצא ממיטתו בחמש בבוקר ונגרר לחדר החקירות. חוקי הגיור שהגיעו אחר כך ואושררו פעם אחר פעם, שהסמכות היחידה לגיור במדינת ישראל תהיה סמכות אורתודוקסית, כל המהלכים האלה פגעו פעם אחר פעם בתחושת השייכות של יהדות התפוצות, ובעצם הובילו אותם פעם אחר פעם להבין שמדינת ישראל רוצה להגדיר יהודים שיהיו יהודים סוג ב'. הנה חבר הכנסת גלעד קריב, דרך אגב, רב רפורמי בישראל, ויושב ראש התנועה הרפורמית בישראל לשעבר, בהתבטאות על תחושותיו בנושא.
תמיד אמרתי שפוליטיקאי צריך אור של פיל, ורב רפורמי בישראל צריך אור של ממוטה.
המהלכים האלה במדינת ישראל לא מגיעים בחלל ריק, וגם בארצות הברית אנחנו רואים שהביקורת כלפי ישראל הולכת וגוברת. פתאום אנחנו מגלים שרבנים שנזכרים לעבוד בקהילות חותמים על הסכמי שכר והסכמי תעסוקה, ובאותיות הקטנות למטה כתוב בעצם שאותה קהילה יהודית שסוחרת את אותו רב שאחראי על כל שירותי הדת לקהילה שלו ועל כל השירותים הרוחניים ולהיות בעצם מנהיג של הקהילה היהודית, אותו רב נאלץ לחתום באותיות הקטנות שהוא מתחייב לא להזכיר את ישראל במהלך הדרשות שלו ביום שישי בקהילה. כלומר שלראשונה קהילות יהודיות בצפון אמריקה מקדישות משאבים לפתח את חיי הרוח היהודיים של הקהילות שלהם, ודורשות במקביל שישראל לא תהיה חלק מאותה זהות, שלא תהיה חלק מאותה הוויה יהודית של אותה קהילה מקומית. בכלל, בארצות הברית התחלנו לראות טרנדים שלפיהם כל דבר חדש, כל דבר ליברלי, כל דבר טרנדי, מתחיל להתקבל ונכנס ומשתלב באופן מאוד מאוד טבעי בתוך היהדות. ואם אנחנו כישראלים תמיד רוצים לראות את המסורת שלנו בתור משהו שבאמת אפשר תמיד לחזור אליו ולהתבסס עליו כאיזה עמוד תווך חזק ומשמעותי, אז פתאום אנחנו רואים שאצלהם בצד של התפוצות כמעט כל דבר ניתן לכיפוף. אחת הדוגמאות הכי קיצוניות שעוררו פה באמת הרבה מאוד התנגדות, הייתה שהתחלנו לראות שחוגגים בר מצווה לכלבים. ומשפחה יהודית שמאוד מאוד אוהבת את הכלב שלה ומאוד מאוד רואה בו חלק מהמשפחה, החליטה שגם הוא זכאי לחגיגות בר מצווה, והמונח שנטמע בעניין הזה היה הברק מצווה, אותה חגיגת בר מצווה לכלב המשפחתי. הדברים האלה גם כן התקבלו כאן בארץ, באופן שמאוד מאוד קל להבין אותו, בתור זלזול ביהדות, בתור איזושהי הידרדרות בהתייחסות הרצינית, למי אנחנו כעם, מי אנחנו כבעלי מסורת, והאלבון בעצם הגיע גם לכאן, ועורר הרבה מאוד ביקורת כלפי יהדות התפוצות. יחד עם זאת, הרבה מאוד מהחידושים שביהדות התפוצות הצליחו להכניס לתוך היהדות, ועוד פעם אני רוצה להזכיר, חייבים לחדש, זה לא כמו כאן כשהמדינה היהודית, אז הכל מובן מאליו, שם כל הזמן חייבים לחדש, ולכן הרבה מאוד מהיהדות בארצות הברית הכניסה חידושים ויצירתיות ושוויון, ודברים שבהחלט עלו בקנה אחד עם ההתפתחות של החברה, וגם בארץ הרבה מאוד יבוא, של יהדות אמריקאית, התחיל להגיע ולהתקבל דווקא בזרועות פתוחות. פתאום אנחנו רואים פריחה פה בארץ, בזירת היהודיות הקהילתית. נשים שלומדות תורה ומוסמכות לרבנות, מניינים שוויוניים שפורחים בכל רחבי הארץ. אני זוכר דוגמה של אפרת, יישוב דתי במבואות בית לחם, שפתאום מופיע בו בית כנסת, מניין, שלמרות שיש בו מחיצה, נשים שם מובילות את התפילות, קוראות בתורה, נותנות דבר תורה. העניין הזה, החלחול הזה של היהדות הליברלית, לתוך הקהילות היהודיות, גם הדתיות, האורתודוקסיות, המודרניות בארץ, יצר עוד יותר ריאקציה ימנית, שמרנית בישראל, שניסתה לעצור את הפריחה הזאת של יהדות ליברלית, וגם הדבר הזה מיד יצר אנטגוניזם, כלפי יהדות התפוצות, ובעצם טענות שהנה, כמו שאנחנו מייבאים את כל הרעות החולות מהחברה האמריקאית, גם את היהדות הגמישה, הבלתי מבוססת, המאוד מאוד ליברלית, אנחנו מכניסים פנימה לארץ, והורסים לעצמנו את היהדות החזקה, שכולנו מכירים ואוהבים. וכאן אני דווקא רוצה לתת דוגמה, למשהו מאוד חיובי, מניסיון שלי, שאני רואה שקורה לאותם צעירים חילונים ישראלים שכביכול אינם מחוברים בכלל ליהדות שלהם, ומה עובר עליהם כאשר הם נפגשים לראשונה עם יהדות, וזה קורה להם דווקא מחוץ לגבולות המדינה היהודית. אני אספר לכם סיפור על מחנה קיץ של תנועת נוער ציונית אמריקאית, שמגיעים אליו בכל שנה עשרות שליחים ישראלים, כדי להיות מצילים בבריכה ומדריכי טיפוס חבלים ומדריכים בתוך הצריפים עם הילדים ולהעביר פעילות ציונית ויהודית חילונית לחלוטין. נכנסים לחדר האוכל, ואחרי כל ארוחה מתקיימת ברכת המזון. יושבים שם החבר'ה הישראלים ומסתכלים על החניכים האמריקאים, היהודים. שרים במלוא גרון, בעל פה לחלוטין, את ברכת המזון, בעברית. הישראלים מבינים כל מילה, הם לא שמעו את זה בחיים. האמריקאים לעומת זאת מדקלמים את זה בעל פה מגיל 5, אבל לא מבינים מילה ממה שהם אומרים. וזה מה שאנחנו מכנים רגע של עמיות, a peoplehood moment. אותם ישראלים שנתקלו לראשונה בברכת המזון. אם הייתם אומרים להם לפני כן, ברכת המזון, מה שהיה עולה להם בראש מן הסתם, זה בית כנסת חשוך עם כמה חבר'ה בני 80 שממלמלים איזו ברכה וכולם רק מחכים שיסתיים ואפשר יהיה ללכת הביתה. פתאום ברכת המזון הזאת, שמושרת בידי 300 ילדים עם גופיות ומכנסיים קצרים, עם עגילים וכובעי בייסבול, שרים במלוא גרון את ברכת המזון, מסיימים אותה ויוצאים החוצה לשחק כדורסל. עבור אותם ישראלים זו פגישה חיובית מאוד עם טקסט יהודי שהם לא היו מתחברים אליו אחרת לעולם. וכאן בדיוק נוצרת התחושה הזאת, וכאן בדיוק נוצר המצב שבו אותם משליחים ישראלים צעירים חוזרים לארץ מהשליחות הזאת ואומרים, יצאתי לשליחות כישראלי, חזרתי כיהודי. יש כאן סוף סוף הזדמנות לצעירים יהודים חילונים להתחבר ליהדות שלהם, ואיפה זה קורה? מחוץ לגבולות המדינה היהודית. תבינו כמה גדול הפספוס שאנחנו לא מכניסים לכאן, לתוך שדרות החינוך של החברה החילונית הישראלית, עוד ועוד אלמנטים יהודים, כפי כפי שהשכילו אחינו ואחיותינו בתפוצות לפתח דרכים יצירתיות, שוויוניות, קוליות, להיות יהודי. אז הפערים האלה הולכים ונפערים, ואנחנו מחפשים בעצם מי יכול לגשר עליהם. איך נוכל לחזור ולהבין זה את זה? ובעצם, יש כאן איזה פוטנציאל, שלצערנו לא מומש, של שתי אוכלוסיות שהיו אמורות לדעת לגשר בין התפיסות של יהדות התפוצות, לבין תפיסת היהדות שרווחת כאן בארץ. האוכלוסייה הראשונה היא אותם עולים יהודים, שאף פעם לא הפסיקו לבוא, ממדינות בחול, והפכו להיות ישראלים כאן. הרי אנחנו מצפים שיהודים שהגיעו מארצות הברית, וגדלו בקהילות היהודיות שם, ומבינים הכי טוב את הלכי הרוח בקהילות היהודיות הליברליות, כאשר הם הופכים לישראלים ועולים לארץ, הם יוכלו להיות השגרירים של אותן קהילות. מה שקרה בפועל, זה שאותם עולים, במיוחד עולים מצפון אמריקה, הגיעו לארץ ומיד רצו להפוך לישראלים. הם לא רצו להמשיך לשגרר את היהדות התפוצותית שאותה הם הביאו ממדינותיהם, ולכן הם בעצם נטשו אותה והשקיעו את כל המאמצים שלהם בלהיטמע ולהיות ישראלים לכל דבר. מהצד השני, אוכלוסייה נוספת שהיה לה פוטנציאל לגשר, היא אותו אוכלוסיית ישראלים שעברו לגור בחול. אנחנו מדברים היום על קהילה של כחצי מיליון ישראלים שלא חיים בארץ. היינו יכולים לצפות שהם יביאו את התפיסה הישראלית, ובמגע שלהם עם הקהילות היהודיות, במדינות שבהם הם גרים, הם יוכלו להוות גשר. שוב לצערנו, גם הישראלים האלה, לפחות בעשורים הראשונים, נמצאים במעין בועה. הם כמעט ולא מתייחסים ליהדותם, הם הופכים למעין קהילה ישראלית בפני עצמה, מוצאים אחד את השני, מדברים עברית, וכל מה שקשור ליהדות מקומית, מבחינתם, לא קשור אליהם בכלל. הם לא מתערבים בקהילות, הם לא הולכים לבתי הכנסת, הם לא מגיעים לתוכניות של הקהילה היהודית, וישראלים בארצות הברית, לעומת יהודים אמריקאים, זה שתי קבוצות שהם כמעט שמן ומים. אז גם כאן, ראוי לשים את האצבע על הפספוס ביכולת הפוטנציאל, בפוטנציאל לגשר בין התפיסה הישראלית לתפיסת התפוצות. אז כך יוצא שאנחנו בעצם רואים כאן שתי קהילות, קהילת הרוב היהודי החי במדינתו, מדינת ישראל, וקהילת המיעוט היהודי החי כמיעוט במדינות שלהם, הולכות ומתרחקות מבחינת הערכים שלהם, מבחינת התורה שהם בונים לעצמם, מבחינת האידיאולוגיות שמתפתחות אצלהם, והפער בעצם הולך וגובר. עד השבעה באוקטובר. יש אמרה ותיקה שאומרת שכשליהודים טוב, אז היהדות סובלת. כולם שוכחים את החשיבות שלה. אבל כשהיהודים סובלים, אז היהדות פורחת. אני לא יודע אם הקטע הזה יישאר בעריכה, אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה בשבעה לאפריל 2024, בדיוק חצי שנה, לטבח הנוראי של השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר הביא פתאום לריאקציה ולמהלך הפוך, וחיבר מחדש בין שני חלקי המשפחה, בין היהודים שחיים בישראל לבין היהודים שחיים בתפוצות. החיבור הזה הוא חיבור בבטן, והוא הזכיר לנו שעם כל המחלוקות שיש לנו על תפיסות עולם ועל ערכים ועל טרנדים, בסופו של דבר אנחנו משפחה אחת. הרגשנו את זה לצערנו הגדול, ממש ממש חזק, עם השביעי באוקטובר, ומאז השביעי באוקטובר, והיום, חצי שנה אחר כך, אנחנו רואים שהחיבור הזה חזר ומחזיק אותנו בצורה כמעט חסרת תקדים. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מקצוע ביוד. מקווה שנהנתם. ניפגש פה בפרק הבא.
מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן. הפודקאסטים של 103 FM.